נתחיל. שלום לכולם, אנחנו בספר דרך השם בחלק א', פרק חמישי, העוסק בחלקי הבריאה ומצביהם בפרט. אנחנו בפסקה ג', שהיא נשענת על פסקה ב', אז אולי נקרא קצת מפסקה ב', למרות שעברנו איזה שיעור קודם וגם הסברתי, אבל אני אגע קצת, גם בג' קצת נגעתי, אבל בשביל להיכנס לעניינים. והנה, אני באמצע פסקה ב', בסדר? מיני מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זה הוא, שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, נמצאים למעלה כוחות נבדלים, שהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות, שגזרה חוכמתו התברך שמו. השפלים האלה הם ומקריהם, ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה. ונמצאים השפלים ענפים ותולדות לכוחות ההם, ונקשרים זה בזה כטבעות השלשלת. אז זה עוסק בעצם, הוא לא אומר את זה בפה מלא, אבל זה עוסק בספירות העליונות, כל סדר המציאות שמשתלשל מהעולמות הפנימיים בסדר שהוא מסודר, בלי להיכנס לזה בדרך עיון, אלא רק בדרך כלל ממש. עוד מסורת בידינו, שעל כל עצם וכל מקרה שבנמצאים השפלים האלה הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה, ומסעם לקיים העצם ההוא או המקרה ההוא בנמצאות השפלות כפי מה שהוא, ולחדש מה שראוי להתחדש בשפלים כפי הגזרה העליונה. אז תחת העולמות הפנימיים האלה יש עולמות שהם גם כפנימיים של פקידים, מלאכים, כמו שעשה הוא מצווה לפקיד והפקיד מוציא לפועל. אז אותו דבר ככה, כמלכות הדערה, כן, מלכות הדשמיה. זה מסודר באותו אופן, שורשים, גזע, ענפים, עלים, פרי, מהפנימיות של המציאות, שורשי המציאות, עד לעולם הזה החיצון. ואומנם, כל זה ראינו, אז אני ככה ממש ככה מקצר. ואומנם עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליונים. טוב, פה אני נתחיל להתעכב. ותולדות מה שבהם הוא מה שבגשמיים השפלים, וזה בין במה שמתחילת הבריאה ובין במה שמתחדש בהתחלפות הזמנים. זאת אומרת, עיקר מציאות העולם הוא דווקא בכוחות העליונים, בשמיים. והשמיים האלה הולכים ומשתלשלים עד לכדי הארץ הזאת. זה התולדות. כמו שאנחנו מסתכלים בגרעין של אילן, אז כל כוחות החיים של האילן שיצמחו אחר כך, העשרות שנים שהוא יצמח ויוציא טונות של פירות, והכל גנוז כבר בגרעין עצמו. כל כוחות החיים בעצם הם יבקעו אחר כך ויופיעו בהמשך. אז אמנם זה באילן, זה בצורה כזאת של התפתחות מן הגרעין, אחר כך נובט ויש שורשים ויונקים וענפים וכו', אבל בעולם הכללי יש תמיד עולמות שהם בבחינת עולמות גרעיניים כאלה. כמו שאתה מסתכל על שיקופית, ובשיקופית הזאת הזה יהיה כל מה, יש כל מה שאחר כך תראה אותו על המסך הגדול, אבל שם זה בצורה הרבה יותר מזערית ותמציתית. בעולמות השמימיים האלה, הרוחניים האלה, כל מה שיופיע אחר כך הוא תלוי, לכן שינוי בהם, איזשהו עילוי בהם, איזושהי ירידה בהם, איזשהו פירוד, החשכה, כל מיני דברים, אני לא נכנס פה לפרטים, הוא ודאי יתראה אחר כך בתולדות אינספור. ברור הנקודה הזאת? כמו שלצורך העניין, דרך משל, מחוקקים איזשהו חוק בכנסת, כן? אז שם זה עובר הצבעות, עובר זה, זה. בסוף חקקו אותו, או בממשלה, לא משנה. אז זה חתיכת דף, נכון? זה חתיכת דף, זה כתוב וכו'. אבל אחר כך יהיה לזה כל כך הרבה השפעות במדינה על החוק הזה. יהיה לזה המון המון תולדות, ואנשים ירגישו את זה היטב, על דרך משל, בסדר? זאת אומרת, העולם השמימי, כל תזוזה הכי קטנה שם, יש לה הרבה הרבה השלכות. בסדר? ברור הנקודה הזאת. מה עוסקים המקובלים? מקובלים עוסקים בללמוד על העולם הזה השמימי, ולהבין איך אתה פועל עליו בתור אדם. אנחנו תכף נדבר על זה. ובעצם הם פועלים בשורשי החיים, מתוך העילוי הגדול שלהם, מתוך זכות הנפש, מתוך השייכות לתכנים האלה, יש להם גם יכולת לפעול בהוויות האלה העליונות, ולהשפיע על מציאות יותר חיצונית מן השורש. ואומנם, אז אני חוזר בתחילת פסקה ג', עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליונים. תראו, פה הוא לא נכנס פה לפרטים, הוא אומר את הכל דרך כלל, זה צריך לדעת את זה. אף על פי כן יש לזה חשיבות גדולה מאוד. בספרים אחרים שלו הוא נכנס לפרטי פרטים, בכלך פתחי חוכמה, ואני יודע מה, בדעת תבונות, גם כן, בכללים ראשונים, שבסוף דעת תבונות, ממש פרטי פרטים וכו'. פה הוא מדבר יותר בדרך כלל, אבל לנו זה חשוב, כי אף על פי שאנחנו עכשיו לא מרגישים שאנחנו פה בישיבת המקובלים, ועוסקים בייחודים עליונים ועולמות, אלא רק, אבל אנחנו בכל זאת מקבלים איזשהו רושם מהסדר הפנימי של המציאות, והדבר הזה הוא כבר חשוב, כי העולם הרוחני של האדם הוא מסתדר באיזשהו סדר אמיתי, כשהוא מודע איך מבנה המציאות הוא באמת בנוי. ברור הנקודה הזאת? אפילו אם זה עדיין רק בדרך כלל, כי הדרך פרט זה שייך ל, איך אומרים, עוד כמה עשרות שנים, דבר איתכם אחורי זה. כן, מה אתה אומר? כן. הפרי הוא מבטא את המסקנה של הדברים, נכון? את חיצוניות הדברים, את המגמה, את התכלית של הכל. אבל הפרי הזה קדמו הרבה הרבה תהליכים, הרבה הרבה תהליכים. אז זה הכל דרך משל. אנחנו משיגים בכלל, נוגעים קצת בעולמות האלה בעיקר בדרך של משלים, של לבושים, לא משיגים את המהות הפנימית, אבל אז על דרך משל, אתה מבין, נניח עכשיו, צורך העניין, אני אתן לך משל. אם אני אקח את הזרע, אקח זרע נגיד של עץ אתרוג, ואני אקח סיכה וידקור אותו, בסדר? את הזרע הזה, ועכשיו אני אשתול את הזרע הזה באדמה. אז נניח שהוא יגדל, ולא פגמתי שם בעסק יתר למידה, אבל לדקירה הזאת של הסיכה תהיה השפעה אחר כך על העץ. יכול להיות שהוא יהיה עץ חלוש, עץ... אני אומר את הכל בלי ידיעות בוטניות, אין לי שום בקיאות בנושא, אבל נגיד רק בשביל לקרב את הדברים על השכל. יגדל עץ עקום, עץ חלוש, עץ... יהיו לו פירות מעטים, אם בכלל. אתה מבין את המשל? כלומר, כל... כשאתה אומר העולמות העליונים, צריך לדעת שזה לא עניין גיאוגרפי, כאילו אם נסתכל לשמיים עם טלסקופ ממש חזק, אז נראה אותה, אתה מבין? אנחנו אומרים, העולמות העליונים הם פה. זה פשוט עולמות רוחניים, זה הכוונה, ברור? זה לא עניין גיאוגרפי. זה גם כן לקרב את הדברים אל השכל. אבל צריך לדעת שכל מה שאתה רואה פה בצורה שאתה חושית, שאתה יכול לקלוט אותו בעין, יש לו... הרבה תהליכים עד שהוא מופיע באופן שהוא מופיע וכו'. אז הרמח"ל ככה מתחיל לסדר לנו את הדברים. אז אמנם עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליונים. זה מה שיקבע אם עכשיו גלות או עכשיו גאולה, אם עכשיו ימות המשיח או תחיית המתים, או אני יודע מה, מצב של נמיכות, אתם מבינים? הכל תלוי בעולמות העליונים. אז אמנם עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליונים. אגב, הדרך משל אפשר לשפוט את זה גם למוח. המוח, אנחנו מבינים שכל מה שמתרחש שם, אחר כך יהיה לו התפשטות בגוף, נכון? זה יתראה בהתנהגות של האדם, במראה של האדם, ביציבות של האדם, בהכל. ברור? אז המוח באדם הוא בבחינת העולמות העליונים. וגם החוקיות שיש במוח היא שונה מהחוקיות שאתה רופא של מדעי המוח עוסק במוח, זה ודאי לימוד אחר מאשר אם אתה רופא אור או אורתופד. ברור הנקודה הזאת? זה הרבה יותר דק שם הכל, זה מוליכות חשמלית ותאים דקים, והכל שם הרבה יותר מיקרוסקופי ועדין, כן? על דרך משל, הכל זה על דרך משל. בסדר? כן, מה אתה אומר? שאלה יפה. לכולנו ודאי לא תהיה השגה בעולמות האלה, זה נחלה של יחידים, בגדול זה נחלה של יחידים. לעתיד לבוא, כתוב, מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, וכולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אז גם הקטנים וגם הגדולים, זה פסוק מפורש, בסדר? בינתיים זה נחלה של יחידים, יחידי יחידים. לא יודע אם כולם יהיו שווים, אבל תהיה יותר הכשרה, זה בעצם לעסוק בתכנים בגבעים כאלה בלי להתערבב. בסדר? הרבה פעמים המושג סוד זה בגלל שעכשיו זה לא עומד על הפרק. כמו ש... אתה לא מלמד ילד קטן זוגיות. זה עכשיו לא עומד אצלו על הפרק. עזוב את זה, זה מבחינתו סוד. שתגדל תבין. אבל אז אותו דבר, הרבה פעמים תורת הסוד זה כרגע לא עומד אצל רוב ההמון העם על הפרק, פשוט לא שייך כרגע. אבל אתה רואה שיש ענקים שכן עסקים בזה, שמתרומים לכזה מין גובה נצחי, לכזה מגדל, ומביטים על הכל בגובה אחר לגמרי וכן עסקים בזה. אבל שוב, זה יחידים, בסדר? ואומנם, עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליונים, ותולדות מה שבהם הוא מה שבגשמיים השפלים, אז זה אני מקווה שהבנו, וזה בין במה שמתחילת הבריאה, כלומר בשורש של הכל, בבריאת העולם, בהוצאתו, בריאתו, מן הכוח אל הפועל וכו', בין... ובין במה שמתחדש בהתחלפות הזמנים. תחילת הבריאה זה נקרא אצל המקובלים מעשה בראשית, הוצאת היש מן העין, ומעשה מרכבה זה הנהגת העולם, היש מיש, סדר היש, זה נקרא מעשה מרכבה. ומעשה מרכבה הוא יותר פנימי. הבנה איך העולם הזה הוא פועל. בין במה שמתחדש בהתחלפות הזמנים. ואיינו, כי כפי מה שנברא מן הכוחות האם, וכפי הסידור שנסדרו והגבולים שהוגבלו, זה עוד פעם שתי המושגים האלה, כך היה מה שנשתלשל אחר כך, לפי חוק ההשתלשלות, שרצה בו הבורא יתברך שמו, וכפי מה שנתחדש ומתחדש בהם, כך הוא מה שנתחדש ומתחדש בשפלים. זאת אומרת, היו כל מיני תהליכים שקרו והופיעו בבריאת העולם, בהשתלשלות העולמות, שהמקובלים עוסקים בזה, וגם כן תהליכים שקורים במהלך ההתקיימות של העולמות, שמתחדשים, או תהליכים עתידיים, הכל תלוי בעליונים, צריך להבין את הדבר הזה. ואחר כך זה יתראה באין ספור השלכות, ההתחדשות, מה שהתחדש בשפלים, זה תמיד יהיה ביטוי של מה שקורה בעליונים. אכן, שמה יאמר אדם, אני מקדים את, את הפרקים הבאים, אבל מה, אז מה לנו ולזה? מה זה משנה? הכל כאילו נוחת עלינו מלמעלה. תשובה, זה לא נכון. דע מה שלמעלה ממך. נכון? זה פירוש המשנה? נכון? מה? אז ככה אומר רבי חיים וולוז'ין. כל מה שלמעלה זה ממך. זה השפעה של מעשה האדם מישראל. זה לא עולם ש... מה שקורה בשורשים של המציאות הוא תלוי במצוות שלנו, בלימוד התורה שלנו, בתפילה שלנו, בכל עבודת השם שלנו. אכן, המציאות, המצב והסדר, וכל שאר ההבחנות בכוחות, הם כפי מה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם, והמציאות והמצב והסדר, וכל שאר המקרים השפלים, משתלשל ונעתק למה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד בזה? כמו שנתתי לכם משל, שהחוקיות שיש במוח היא שונה, יש שם איזה מדע שלם שהוא מדע בפני עצמו, לעומת המדע שהוא יותר חיצוני, יותר שייך אל החלקים האחרים של הגוף, אותו דבר, שם יש מציאות, מצב וסדר וכל מיני הבחנה בכוחות, ולפי מה ששייך לעולמות האלה העליונים. אז המקובלים לפעמים מדברים על, על צירופי אותיות, מדברים על כל מיני השתלשלות וגימטראות וכל מיני דברים. לא אגיד לכם יותר מדי דברים שלא יערבב ויבלבל אתכם. כל מיני יחסים בין הספירות, בין פרצופים, כל מיני דברים כאלה, שזה הכל ודאי דברים מופשטים, לא שיש שם איזושהי צורה או משהו כזה. אז זה אבל דברים שאתה לא עוסק בהם בארץ, אבל בארץ אתה תדבר על דברים אחרים, מדיניים, חברתיים, אקלימיים, פיזיקליים. אז לכאורה דיבורים שונים. מה שקורה פה זה הכל תולדות של מה שקורה שם. הכל יציאה והופעה של השורש על הענפים. והנה, לפי שורש זה, תחילת כל ההוויות למעלה בכוחות העליונים וסופם למטה בשפלים. וכן תחילת כל העניינים המתחדשים למעלה וסופם למעלה. זה סיכום של כל מה שראינו עד עכשיו. אמנם פרט אחד יש שיוצא מן הכלל הזה, והוא מה שנוגע לבחירתו של האדם. כי כיוון שרצה אדון יתברך שמו שיהיה יכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשה הוא בלתי תלוי בזה בזולתו, שעד רבה נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו כפי מה שיבחר בחפצו. יוצא שיש נברא אחד שהוא שונה מכל הנבראים, וזה האדם, שהוא יש לו רצון חופשי, בחירה חופשית. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ברצונו יתברך בחר שרצונך יהיה מנותק מרצונו, ואתה צריך לעשות רצונו כרצונך. זה תלוי בבחירתו של האדם, אבל האדם יכול להתנהל בצורה של הפקר, בצורה של כפירה, בצורה של הליכה נגד רצון השם. יש באדם בחירה חופשית. נמצא שכל מה שאתה רואה הוא התפרטות והשתלשלות מן העליונים, חוץ מהבחירה החופשית של האדם, שהיא אינה מושפעת, למעט יוצאי דופן, שנדבר על זה טיפה בהמשך. בסדר? כן? רגע.
לעם ישראל, אבל בעצם זה שהוא בסוף הוא לא קילל, הוא קיבל איזה עונש. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהמעשה של האדם זה כן בבחינת חופשית, המחשבה לפני המעשה, לא.
למה לא? לא הבנתי למה. בילעם בחר ללכת לקלל, השם אמר לו לא לקלל.
הוא חשב על לקלל. אבל
בילעם היה רשע מרושע. הוא מתנגד בעצם לכל קדושת ישראל ולאורם. הוא שמח, כתוב שהוא שנא אותם ורצה לאבד אותם מן העולם יותר מבלק. זה לא מדויק. תביא לי את המקור, או שתעבור עליו עוד פעם ותראה אם אתה מדייק. כי השם אמר לו, אל תלך עם השרים של בלק. והוא כן הלך. הוא היה חצוף. בסדר, אבל עוד פעם, זה בחירה חופשית. האדם יש לו מחשבות, אדם יש לו יצר הרע. אז תגיד, היה לו יצר הרע, אז אין לו בחירה חופשית, כי היה לו יצר הרע. זה לא, יש לך יצר הרע, ויש לך בחירה חופשית. לא להינוג על פיך. והנה, המחשבה של האדם היא דבר שצריך לפעמים לבחור ההפך ממנו. בסדר? אוקיי, כן, שאלה. כן, זה שאלות כבדות. יחסית זה לא כל כך קשור לנושא. מה? זה שאלות מאוד יפות, אבל... אז אולי אחר כך תשאל אותי. יש לי מה להגיד על זה, אבל... אבל בוא ניקח את זה רק כן לנושא שלנו. בסדר? אני אקשר את השאלה שלך לנושא שלנו. הוא היה... הייתה לו בחירה חופשית ללכת נגד רצון השם. אף על פי ש קוראים לו נביא, לא קם נביא בישראל כמשה, עוד נביא בישראל כמשה, כמשה עוד, סליחה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, זה מי זה? זה בלעם. אז המסביר המהר"ל שהנבואה שלו זה לא כמו נבואת משה. נבואת משה היא פנים אל פנים. הכוונה, יש איזשהו יחס בין השם אליו, דיבור. נבואת בלעם הוא נותן משל כזה, כאדם שהוא שונא מישהו, אז הוא זורק לו נגיד מזון, אבל הוא לא במקום לתת לו להגיש לו בוא תאכל על שולחנים, צלחת, יושב איתו, מדבר איתו, כאילו זורק לו מאחורי הגב כך. כאילו, היה לו... היה לו, זה נבואה מסוג אחר לגמרי, זה לא נבואה ש... זה כוונה, היה לו ידיעות רוחניות גדולות. זה הנקודה. היה לו מידע גדול, ידע גדול, יודע דעת עליון, אבל השם שונא אותו. זה לא קשר של אוהב בין אבא לבן או משהו כזה. זה כזה אדם שמתפרץ ומפשפש, והיה מחשף. כשפים, מדוע נקראו כשפים? כשמכחישים פמליה של מעלה. כאילו זה לא על פי הסדרים העליונים, לא על פי המוסר. הוא עושה בעולם עוד מה שהוא רוצה. והייתה לו בחירה חופשית ללכת, גם כשהשם אמר לו לא ללכת, ללכת. בסדר? וגם אחרי שהוא ראה שיוצאים לו כללות מהפה, אז הוא המשיך. יוצאים לו ברכות מהפה, סליחה, פוך, במקום כללות. וזה גם היה פה עניין של בצע כסף, הוא רצה. היה פה מדובר על הרבה מאוד כסף. וגם היה שונא אותם יותר מבלה. כן, רצית לשאול עמית משהו? מה? אוקיי, אז עכשיו, תראו, נמשיך. אז הוא אומר פה, שיש בחירה של האדם, וזה שונה ממה שאמרנו, שהכל הוא משתלשן מן העולמות העליונים, מהסדר הפנימי של המציאות, חוץ מהבחירה של האדם שהיא לגמרי לגמרי חופשית ובידיו. כי כיוון שרצה אדון יתברך שמו שיהיה היכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשה הוא בלתי תלוי בזה בזולתו, ועד רבה נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו, כפי מה שיבחר בחפצו. זאת אומרת, אמרנו בתחילת הספר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא מערכת כזאת שאדם יוכל לבחור בטוב או ברע, ועל פי בחירתו הוא יזכה לטוב שהוא יזכה, או לריחוק מן הטוב, הוא יכול לזכות לשכר בעמלו, ואז השכר הזה הוא שכר אמיתי. אז כל המערכת היא בנויה על זה שלאדם יש באמת בחירה חופשית, הוא בלתי תלוי בזולתו, הוא לא תלוי אפילו לא בהשם בהקשר הזה, אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה. כמובן לדבר הזה יהיו השלכות, אבל זאת עובדה. ועד רבה אומר, נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו. לא רק שאתה יכול לבחור בעצמך מה שאתה רוצה, ההשפעה שלך היא על כל הבריות. איך אומר הרמב״ם, עשה מצווה אחת, הוא צריך לראות כאילו זיקה את עצמו ואת העולם כולו. מסבירים המקובלים בספר נפש החיים, מוסבר וגם ברמח"ל, שהאדם הוא משפיע על כל היש. הוא איבר אחד בכל האורגניזם האלוהי שמושך את כל האורגניזם הזה למעלה או למטה. כי כל ההוויה היא כאיש אחד, כאדם אחד. ואדם יש לו יכולת להשפעה על כל האדם הזה. אנחנו פועלים ישראל בשורש החיים, על כל ההשפעות. מה שאמרנו פה, שהכל משתלשל מן ההשפעות העליונות, וישראל הם אלה שפועלים על ההשפעות האלה. נמצא שכשאתה מקיים איזושהי מצווה, זה לא אירוע מקומי, משהו צדדי, משהו, טוב, עשיתי וי ליד, בירחתי ברכת המזון, שקויה. לא, אתה השפעת עכשיו שפע גדול לעולם כולו. וכל הבריות מתפרנסים מכוח זה שאתה בירחת ברכת המזון. הבנתם איך זה עובד העסק? וכן, על דרך משל, על דרך זה כל המצוות וכל העבירות מחריבות את העולם. כן? רצית משהו לשאול? לא, ירדת מזה. ונמצאו בעולם שתי תנועות כלליות הפקיות. האחת טבעית מוכרחת, והשנייה בחיריית. האחת מלמעלה למטה, זאת היא טבעית מוכרחת, טבעית גשמית או טבעית רוחנית או טבעית גשמית המשתלשלת מן הרוחנית. מכל מקום היא מלמעלה למטה. לא שאלו אותך באיזה צבע יהיו השמיים, כמה שמשות לשים, אם תיוולד זכר ונקבה, תיוולד בדור הזה או בדור אחר, תיוולד אדם או צפרדע, כל זה לא שאלו אותך, זה מלמעלה למטה. אבל עכשיו, עם כל הנתונים האלה, יש תנועה הפכית שהיא מלמטה למעלה. האחת מלמעלה למטה, השנייה מלמטה למעלה. המוכרחת היא התנועה שמתנועים השפלים מהכוחות העליונים, זו תנועה מוכרחת, והנה היא מלמעלה למטה, ובחירית היא מה שהאדם מניע בבחירתו, והנה מה שהוא מניע, אי אפשר שיהיה אלא גשם מן הגשמים, כי האדם גשמי ומעשיו גשמיים. הוא אומר פה רעיון מאוד עמוק, אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכוחות העליונים והגשמיים, הנה בהתנועה הגשמי יגיע בהמשך ההתפעלות אל הכוח העליון שעליו, ונמצאת התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך הטבעית המוכחת שזכרנו. זאת אומרת, הוא אומר, האדם הוא אדם גשמי. מה זאת אומרת אדם גשמי? הנשמה שלנו, שהיא כולה רוחנית וחלק אלוה ממעל, היא פועלת דרך הגוף. ואנחנו חיים בעולם גופני, עולם עם מזון, עולם עם שינה, עולם עם זמן. בתוך הזמן הזה יש לך מצוות, יש לך חגים, יש לך ארבעת מינים לקחת בסוכות, ולישון בסוכה, ולברך ברכת המזון. יש לך דברים גשמיים כאלה שאתה מדבר בפה תפילה, אז אתה חותך את האותיות למעשה, או שאתה מברך ברכת המזון, או שאתה מניח תפילין שעשוי מאור בהמה וכתוב על קלף, דברים גשמיים. אבל הגשמיים האלה, בגלל שאנחנו גשמיים אנחנו פועלים בגשם, אנחנו אוכלים מצה, אבל הגשמיים האלה, בגלל הקישור של האדם עם העליונים, שהרי למדנו כבר בתחילת הפרק שאדם הוא הנברא היחידי שהוא מקשר בין העליונים ובין התחתונים, הוא משפיע על כל העליונים. הרוחניות שבאדם היא מביאה ברכה לכל הנמצאים, או מחסרת ברכה, תלוי מה הוא עושה. זאת אומרת, אף על פי שזה, יש אנשים אמרו, מה זה? זה כזה גשמיות, לאכול מצה, זה רוחניות זה. תשובה, זה רוחניות, סופר רוחניות. כי השם ציווה את זה. והוא ציווה שבדרך הזאת אתה תביא דווקא ברכה לנפש שלך ולכל הנבראים כולם. וזה באמת פועל, לשבת בסוכה וכו'. אתם מבינים? המציאות שלנו הרוחנית היא מאוחדת עם הגשמית, ושאנחנו פועלים בגשם אנחנו מקים גלים עד לשורש החיים, ומשם אחר כך אנחנו נראה את זה תכף בהמשך, יורדת השפעה ביחס למעשינו. זה נקרא בהתערות הדלטטה, התעוררות מלמטה, יש אחר כך התערות הדלאלה, התעוררות מלמעלה. האדם פועל פה בעולם הזה הגשמי, ואחר כך יש השפעות ממרום בעולם הרוחני. וככה בנוי הכל, כל עבודת השם סביב הדבר הזה. עד כאן זה ברור הנקודה הזאת? בסדר? בסדר? אז עוד פעם, אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכוחות העליונים והגשמיים, הנשמה והגוף, הנה בהתנועה הגשמי, בהמשך ההתפעלות אל הכוח העליון שעליו, ונמצאת התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך הטבעית המוכחת שזכרנו, ואולם צריך שתדע, כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחיריים. טוב, זה עוד נקודה. אבל יש מהם שיהיו מצד בחירתו, ויש אחרים שיסובב להם מצד גזירה עליונה, לבחרו לעונשו. כמו שנבהר במקומו בסייעתא דשמיא, בחלק ב' ג' וד', אנחנו נראה את זה. טוב, פה זה בעמוד צדיק בספר שלי. טוב, ואולם במה שהוא נמשך אחר הגזירה שעליו, יהיה משפטו כשאר ענייני העולם, שתנועתה מלמעלה למטה, כפי מה שיהנו האום, הכוחות העליונים, ובמה שמצד בחירתו, תהיה תנועתו מלמטה למעלה, כמו שביארנו. אני אסביר את הנקודה הזאת. תראו, האדם שאמרנו לא כל מעשיו בחירים. כלומר, האדם יש לו בחירה חופשית לחלוטין, אבל גם פה יש גבולות גזרה. פעמים שלא. פעמים שיסובב להם מצד גזרה עליונה לסחרו או לעונשו. כמו שאומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אדם שהוא זכאי, הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שהוא תתגלגל זכות על ידו. שדוד יהרוג את גוליית. זה מגלגלים זכות על ידי זכאי. ושתהיה האדם הנכון בזמן הנכון. אתם מכירים את הדבר הזה? ותבוא ישועה דווקא על ידי האדם הזה וכו'. אז יוצא שהוא כאילו בחר בבוקר לקום, לצאת בשעה שהוא יצא, ולעלות על האוטובוס שהוא עלה וכו'. אבל זה לא לגמרי בחירי, כי ההשגחה העליונה הובילה אותו למקום שהוא יהיה, כדי שעל ידו הקדוש ברוך הוא יגלגל זכות למשל, או הפוך, מגלגלים חובה על ידי חייו. מה זה חובה על ידי חייו? אדם שהוא רשע או עשה מעשים שהוא צריך להיענש על ידם, הקדוש ברוך הוא יגלגל חובה על ידו. כמו משל חז"ל אמרו, אדם שהוא רצח במזיד ואין איש יודע, ואדם שהוא רצח בשוגג ואין איש יודע. מה עושה הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, והם ממשיכים להסתובב בעולם ולא מגלים ואף אחד לא יודע. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמינם בפונדק אחד, והוא עומד על זה שרצח בשוגג על סולם, ועובר מתחתיו האדם שרצח במזיד, נופל לסולם, והוא נמצא שהוא הורג את זה שהרג במזיד, ההורג בשוגג. ואז יוצא שמה הוא? עכשיו איך הוא נקרא? רוצח בשוגג, נכון? והאחים שלו רוצח בשוגג, הם ירצו לנקום נקמת דם. אז הוא צריך לברוח לעיר מקלט וכו'. רש"י מביא את זה על החומש. וזה שרצח במזיד והתחייב מיתה, הוא מת. גבו את החשבון ממנו בשמיים. זה בכלל נכון לכל העבירות הגמרא אומרת גם בכתובות וגם בסנהדרין, שאדם שהוא התחייב מיתה ולא היו עדים, או אין לנו כרגע בית דין שדן דיני נפשות, אבל אנחנו ידאג שהוא יקבל את אותה מיתה בסוג הזה. נגיד הוא התחייב סקילה, אז תקע בו איזה מכונית, ייפול מאיזה מקום גבוה. הוא התחייב שריפה, יקיש אותו איזה נחש וכו'. בחינת, טוב, זה במאמר מוסגר. אז יוצא שהאדם הזה שעבר מתחת לסולם, מעשיו הם היו בכירים או לא בכירים? כן. כן. אבל מה אתה אומר? בכירים? אני חושב שלא לגמרי. כי הוא בחר, אמרתי לכם, על איזה אוטובוס לעלות בבוקר, איזה צבע חולצה ללבוש. אבל להיכנס מתחת לסולם, הקדוש ברוך הוא גרם לו. כי... אז זה, יש לזה גבולות גזרה. תבין, לפעמים אדם הוא כל כך רשע מרושע, שכבר הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, כמו פרעה. הרמב״ם מסביר שבחמשת המכות הראשונות לפרעה הייתה בחירה חופשית, וזה בשמונה פרקים. חמשת המכות הראשונות לפרעה הייתה בחירה חופשית, הוא יכל להגיד צאו ממצרים, אין בעיה, אבל חמשת המכות האחרות כבר לא. כן, הקדוש ברוך כבר יכביד את ליבו, כלומר נתן לו עוצמה לעמוד מול כל היסורים האלה והשחטה של מצרים וכל הלחצים הפוליטיים של השרים שלו והחרטומים וכל העם שצועק עליו תוציא אותם כבר, הוא יכביד את ליבו. על מנת אשר התעללתי במצרים, כבר להראות את כוחו, ו וכל זה בגלל רשעתם של המצרים. בסדר? יש פעמים שהבחירה היא ניטלת מן האדם. הוא צריך להיות עכשיו איזשהו, הם מגלגלים חובה לידי חייו. הוא צריך להיות עכשיו איזה מוציא לפועל של גזירה עליונה. אז ניטלת ממנו הבחירה לצורך העניין הזה. הוא לא מרגיש את זה, הוא חושב שהוא בחר, אבל באמת לא הוא בחר. זהו, זה אנחנו לומדים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ופה זה נראה לך כמו זה החלטה שרירותית ומקרית, ולא. לעבור מתחת לסולם. כן. האדם הזה שאף עליו גרזן ביער, הברזל של הגרזן, הוא היה צריך למות. אבל זה שאף לו הגרזן, הוא גם היה צריך עכשיו להיענש ולברוח לעיר מקלט. זה גם דוגמה שחזן מביאים.
אתה אומר, אם הוא
חושב שהוא בוחר, כן. בגלל ש קודם כל התורה אומרת לנו, והנה חז"ל, הרמח"ל, גם יש לו בחירה חופשית, אבל יש לזה גם גבולות גזרה. כלומר, הוא יסביר את זה בהמשך בחלק ב', שם יהיה לנו ממש שני פרקים על זה בעיון גדול, שם נדבר גם על פרעה ועוד מקרים כאלה שהיו. בסדר, אבל בפשטות האדם יש לו בחירה חופשית. בסדר, לפעמים הקדוש ברוך הוא יש לו השגחה כדי לעודד אותך לבחור במשהו. כל מי שהוא חזר בתשובה, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא, זה נכון שהוא בחר בסופו של דבר להגיע למכון מאיר וכו', אבל הקדוש ברוך הוא שלח לו גם שליחים טובים, גם מלאכים טובים, גם אירועים נפשיים חשובים, גם הוא כיוון אותו. אני צודק או לא צודק? מה? צודק, צודק. כן, כי מלאכה וצווה לך, ישמוך בכל דרכך. ואולם, במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו, יהיה משפטו, עוד פעם, אבל לא נטלו ממנו את הבחירה החופשית, אבל אבל לפעמים אתה צריך להיות אידיוט בשביל לא לבחור ככה, אתם מבינים? צריך להיות, אז בסדר. ואולם, במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו, יהיה משפטו כשאר ענייני העולם, שתנועתה מלמעלה למטה, כפי מה שינועו מכוחות העליונים, ובמה שמצד בחירתו תהיה תנועתו מלמטה למעלה, וכמו שביארנו. טיטוס הוא היה שליח אלוהי להחריב את בית המקדש. אבל הוא היה רשע כזה, רשע גמור, עשה מעשים כאלה נוראים. על המעשים הנוראים שהוא עשה, מבחירתו הוא גם יהיה נידון בצורה עוד יותר חריפה ממה שהיה נידון. אבל מגלגלים חובה על ידי חייו, והיה צורך אלוהי להחריב את בית המקדש. חז"ל אמרו, אתה חושב שאתה החרבת את בית המקדש? אמרו, קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת. כלומר, בית מקדש של מעלה כבר היה, כבר השכינה הסתלקה לעליונים, כבר הלב חדרו אליו כאלה השפעות זרות, היה צריך שטיטוס יבוא שם עם ה-D9 רק ויפיל את הבית. אבל מה? הוא היה מבצע מטעם הקיסר הרומאי. כן, אבל מגלגלים חובה על ידי חייו. אז הוא קיבל את השליחות הזאת, בדיוק. כן, בגדול, אחרי זה הוא נענש. טוב שנכנס יתוש לדרך הנחיר של הבאף, והיה מנקר את ראשו. במשך 7 שנים, כזה יתוש פלאי כזה, כן? ושאחרי 7 שנים הוא פשוט התפגר, ושפיצחו את ראשו ומצאו שם בגודל של ציפור עם ציפורני ברזל וכו'. זה שם איזה משהו, השגחה גם שהוא ישלם את העונש של מה שהוא עשה. לא, כפרה ועדיין לא כפרה. כתוב שבכל יום שורפים אותו ומפזרים את האפר שלו ב7 ימים. אוקיינוסים הכוונה, כן? יש רשעים שאין להם כפרה, הם נידונים. בלעם הוא נידון בשכבת זרע רותחת. ואותו האיש, ישו הנוצרי, נידון בצוער רותחת. כל יום מבשלים אותו בצוער רותחת. מה? זה כתוב בגמרא, מסכת גיטין, נ"ו. כן. כן. זה מעניין אותנו, כי התשובה היא, שערי תשובה לא ננעלו. נגיד מסופר על נבוזרדן שר הטבחים. אתה יודע מה זה שר הטבחים? זה שעושה פנקקס. הוא היה עושה פנקקים. לא, שר הטבחים שהיה טובח, טובח באנשים. מטעם נבוכדנצר. הוא הרג כל כך הרבה יהודים, היה נער של דם, מספרים שאתה לא מבין, ביום אחד זה עשרות מאות אלפים, היה רשע כזה. אז הוא הגיע לדם של זכריה בן יהוידע, שהיה מבעבע בבית המקדש. זכריה בן יהוידע, הוא היה כהן גדול. הוא היה כהן, והיה מוכיח, הוא היה נביא גם, והיה מוכיח את העם במילי די שמיה. היה מוכיח אותם, והרגו אותו, קמו לו והרגו אותו, והיה דמו מבעבע. זה קרה שנים לפני, הגיע נבוזרדן, הוא שאל מה זה, מהי היי? סופר בסרט גיטין. למה זה מבעבע? אז אמרו לו, לא, זה דם הקורבנות. אומר, כן, כן, אז בוא אני ארגיע אותם. שחט שם כהנים, אני יודע, שם זקנים, חכמים, ילדים, לא נרגע, המשיך לבעבע. אז הוא אמר, לא, המשיך לבעבע. אז הוא אמר, אתם רוצים שאני אמשיך? מה זה? אז אמרו לו, נביא אחד היה בתוכנו והוכיח אותנו בענייני במילי די שמיה, וקמנו עליו והרגנו אותו, ועדיין דמו מבעבע. ואז הוא אמר, זכריה, אתה רוצה, אני אומר את זה בלשון שלי, אתה רוצה שאני ימשיך, כאילו אתה רוצה שאני ירוק פה את כולם, ונח הארץ איתך. ואז הוא ראה את זה, אותו רשע הזה נבוזרדן, ואמר, כל זה קרה, הוא עשה קל וחומר, על זה שהם הרגו אדם אחד, כמה, איזה תגובה אלוהית גדולה יש פה. אני ששפכתי כל כך הרבה דמים, מה יהיה איתי? הלך והתגייר. התגייר. רק מהצבא, אמר, אני עוזב את הצבא, כן? ברח. הלך והתגייר. נו, אז יש לו בחירה חופשית. אדם יש לו בחירה חופשית או אין לו בחירה חופשית? למה אנחנו צריכים לדעת את זה? אדם יכול לחזור בתשובה. אפילו רשע גדול, גדול מאוד. יש כל מיני סיפורים כאלה בגמרא. אלעזר בן דורדיה, שקנה עולמו בשעה אחת. וכל מיני סיפורים. פאפוס בן יהודה, שחזרו בתשובה. אחרי שהיו כאלה רשעים כל החיים, ברגע אחד חזרו בתשובה. מזומנים לחיי העולם הבא. אז זה חשוב שאדם ידע. ולנו זה חשוב, שאדם הוא מגלגל זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, שאדם יש לו בחירה חופשית וכו'. בסדר, כל זה חשוב. כמובן שזה לא מעלה גדולה לחזור בתשובה ברגע האחרון של החיים. לא מעלה גדולה, אבל בסדר, עדיף מכלום. כן? עדיף שכל החיים תהיה צדיק. כן. כן. אנחנו קוראים לו ישו, אנחנו קוראים לו ישו, לא בשם שלו. ישו זה ראשי תיבות, ימח, שמו וזכרו. לא, ברצינות. כל המקומות זה מופיע עם גרשיים כאלה, כי זאת הכוונה. נדבר ברצינות. בכלל לא מזכירים שם של עבודה זרה. אנחנו לא מזכירים שמות של עבודה זרה. עשו ממנו עבודה זרה. מה? כן, דין אינסופי. כן, הנה, קורח, בלעם, טיטוס, ישו. ארבעה שהגמרה התורחת לציין לך. ואידך זיל גמור. תבין על זה הדרך מה קורה עם היטלר, עם מח שמו וזכרו וכו'.
זה מעצבות.
מה?
זה מעצבות.
מה, אתה שואל על הקדוש ברוך הוא, יש לך קושיות?
לא, שלום. זה כאילו.
כן. הם בחרו בזה, מה? הם בחרו, זה מפעל החיים שלהם. מפעל החיים שלהם זה ללכת נגד השם. בסדר, יש לזה הרבה השלכות. אדם, יש לו בחירה חופשית. אדם לא נולד רע. אדם נולד עם בחירה חופשית. גם עשיו יכל היה להיות אחרת. הוא בחר, נו. ללכת ולשקר ולהרוג ולענוס. אתה כזה חמוד ומתוק. יש, מה לעשות, נו? תראה מה קורה היום באיראן. מה? תראה מה קורה בדאש, פה לידך. זה ארכי רשעים. תראה מה קורה בחמאס, שם ברצועת עזה. איך? הנה, עובדה שיש. לא מזכירים שם של עבודה זרה. יותר יפה הראשי תיבות.